טוב, ברוכים הבאים, תודה על ההמתנה, תודה על הסבלנות. רוצה להיזכר היום במעשה מתרנגול הודו, אחת המעשיות שלדעתי התפרסמו מאוד. והסיפור הולך כמה בקצרה, שבן המלך השתגע וחשב שהוא תרנגול הודו. המלך גדל וישב תחת השולחן. המלך שכר את מיטב הרופאים שינסו לעזור לו, ובן המלך לא שיתף איתם פעולה עד שהרופאים התייאשו. ואז הגיע איזה חכם, אמר שהוא רוצה לנסות. המלך אומר לו, בסדר. והפתעת המלך החכם מוריד את בגדיו ויורד תחת השולחן ומצטרף את בן המלך. יושב לידו בשתיקה. שותק, שותק, שותק ושותק. עד שבן המלך פונה אליו ושואל אותו, מי אתה? ומה אתה עושה? מה עונה לו החכם? ומי אתה? אומר לו בן המלך, אני תרנגול הודו. אומר לו החכם, נעים מאוד, גם אני תרנגול הודו. וככה הם יושבים שניהם באחווה תרנגולית. עד שהחכם מסמל שיביאו לו נכנס לאיזה בגד. וכשהוא לובש אותו, בן המלך מסתכל עליו ותמיע מה זה. אומר לו החכם, מה אתה חושב, אי אפשר להיות תרנגול הודו? וגם הוא לא מבוש. אי אפשר, אתה חושב שאי אפשר להיות תרנגול הודו אם נכנס? גם הוא לא מבוש. ככה פריט לבוש אחרי פריט לבוש, עד שהם גם יושבים ואוכלים עם סכין למזלג ליד השולחן. עד שניפר. בסוף הסיפור נאמר עוד משפט אחד. והנמשל מובן למבינים. אם הנמשל מובן למבינים, למי הוא לא מובן? למשל המבינים. מה יהפוך אותנו למבינים? זה היכולת להתגונן ולגמור מחדש את הסיפור. להזין לו מחדש. יודעים שיש לנו חוכמה ובינה. חוכמה זה רעיון חדש. בינה זה לקחת את המוכר והידוע ולהתבונן בו ולראות מה לא שמתי לב, מה לא ראיתי קודם. אמרנו שבן המלך השתגע וחשב שתרנגול הודו. אנחנו מבינים מתוך דברי רבי נחמן ששורש השיגעון זה הבדידות. שורש הבדידות זה אובדן האמון. בן המלך כל כך חיכה לאבא שלו, לשחק איתו, לדבר איתו, לשתף אותו בכל מה שעובר עליו, ואבא אף פעם לא היה פנה אותו, אלא היה עסוק בכל הדברים החשובים שלו. וכשהוא מחליט שהוא חושב שהוא תרנגול הודו, בין שזה הופעה קלינית אמיתית לבין שזה משחק למשוך תשומת לב, כך או כך, הוא מוצא את מקומו תחת השולחן. מה ההבדל בין נקודת המבט על המציאות, נקודת המבט על המתרחש מתחת לשולחן מאשר מעל השולחן? אנחנו נמצאים מעל השולחן, אנחנו רואים את המרחב השלם. אנחנו רואים את הפנים הנאות של כל המשתתפים. אנחנו רואים את יצירת האמנות שעל הקירות. רואים את האמנות היפות המוגשות. תחת השולחן כל מה שנותר לנו זה לראות משהו מאוד חלקי, זה לראות נעליים, זה לראות פירורים, לראות רגלי כיסאות. והרופאים שמגיעים לשם, הוא לא רוצה לשתף איתם פעולה מבחינתו עם הנציגים של אבא שלו. מבחינתו הם לא ממש מתעניינים בו, הוא לא רוצה לדבר איתם, והם נואשים, כי בשביל להעניק את העזרה צריך מישהו שיהיה מעוניין לקבל את העזרה. עד שמגיח, נעים קודם כל על המלך נותן את ההזדמנות לרופא, יש לו תואר של רופא. חכם, לא ברור לנו בדיוק מה המיומנות שלו, מה הדיפלומה שלו, חכם. המלך נותן לו את האפשרות לנסות לעזור לנשיא, אחד אחרי שכבר הרופא או הרופאים נואשו מלסייע. ולהפתעתם גם הוא מוריד את בגדיו, יושב תחת הנשיא, תחת השולחן ליד הנשיא. בשתיקה, שותק, שותק, שותק ושותק. בשתיקה הזו הוא נותן לו את הדבר החשוב ביותר שאפשר להעניק. הוא נותן לו נוכחות. הוא בעצם אומר לו בלי מילים, הדבר הכי חשוב לי עכשיו זה אתה. אתה ורק אתה. שום דבר אחר לא חשוב לי באותו רגע. אנחנו רואים שהחכם הוא אמן האיפוק, הוא אמן השליטה, כי הוא לא ממהר לומר לו לבין המלך שום דבר. הוא לא מנסה להסביר לו את בעייתו, הוא לא ממהר להציע לו פתרונות, הוא רק שותק. מי הראשון שפותח בדיבור שם תחת השולחן? הראשון זה בן המלך שפונה אליו ושואל אותו, מי אתה? ומה אתה עושה פה? זו שאלה מאוד עמוקה, אולי אפילו מאוד מתחכמת. זה כל מה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. מי אתה? ומה אתה עושה פה? מתוך כך נגזרת השאלה הבאה, מה אתה עושה פה? והחכם מראה לנו את תמונתו והוא לא ממהר לענות. הוא יכול להתלהב ולהגיד איזה יופי. הוא יצא מהקומה, הוא מנסה לדבר איתי, ובמקום זה הוא פונה אליו ומחזיר לו בשאלה, ומי אתה? זה הכל. כשבן המלך אומר לו, אני אינדי, החכם אומר לו, נעים מאוד, גם אני. גם אני תרנגולת. והחכם לא משקר. אלא שההבדל הוא שאם בן המלך חווה את עצמו רק כתרנגול, אז החכם חווה את עצמו גם כתרנגול. יש בתוכנו וכל אחד מאיתנו את המימד הגשמי, איפה שבאמת יש את המימד הרוחני. יש פעמים שבן אדם יכול להזדהות אך ורק עם המימד ההישרדותי שבו הנמוך, והחכם זוכר שיש בו גם משהו מעבר. ומה הוא משיג בזה שהוא חווה את עצמו כבעל חי? אצל בני האדם יש פוטנציאל עמוק לקשר, פוטנציאל עמוק להתקרבות, וממילא פוטנציאל גדול לאכזבה, לצער. אצל בעלי החיים הדבר הכי אינטימי, מערכת הרבייה, יש בה שוני עיקרי מאשר מערכת הרבייה אצל בני האדם. מערכת הרבייה אצל בני האדם היא פנים בפנים. אצל בעלי חיים זה נקרא פנים באחור. המשמעות היא לא רק טכנית. המשמעות היא שהיצור היחידי שיכול להגיע גם להתקרבות נפש בנפש, נשמה בנשמה, זה האדם. אצל בעלי החיים, המערכת המינית, מערכת הרבייה, הכל עניין זה אינסטינקט להישארות המין, להמשיך את ההישרדות שלו בעולם. ובשביל זה, פעם אמרתי את זה באיזשהו אומנם בביטחון, שאצל כל בעלי החיים זה פנים באחור, ורק אצל האדם זה פנים בפנים. קיבלתי תיקון מאשת מקצוע, שאצל הדולפינים זה דומה כמו אצל האדם, והאדם אצל הפינגווין. אז בוא נאמר באהבה שכמעט אצל כל בעלי החיים. אבל מה המשמעות של זה? המשמעות של זה שאצל בעלי החיים אין את האכזבה, כי פוטנציאל ההתקרבות הוא לכתחילה מוגבל. אז להיות תרנגול זה לא להיכנס בתוך המערכת הזו של הכאב הגדול, של הצער הגדול שנובע מהציפייה ואחרי ההחזרה. אובדן האמון יש לו הרבה משמעויות. אנחנו מדמה את האמון, ואת האמונה אומר לקרקע, כמו שיש גרעין חיטה, אתה שם אותו בקרקע טובה, אז הוא גדל וצמח, וכל הפוטנציאל שלו מתגלה. אומר ככה ממש, נפש האדם מבחינת הגרעין, והאמון זה מבחינת הקרקע. ושלנפש יש את כל התנאים, יש את האמון, היא יכולה לגדול ולצמוח ולהתעצה מאוד. אבל כשאין את האמון, משהו מאוד חסר. אנחנו רואים שגדילה בלשון הקודש קורה באמון, כמו שכתוב במגילת אסתר, והיא מרדכי יומן את הדסה. באמת מרדכי גידל את הדסה. וזה כתוב אומר, ובמות עליה אביה ואימה, לקחה לו מרדכי לבד. אז למה לא נאמר, והיא מגדל את הדסה? כי זה הסוד, הגידול מתבצע על ידי האמון. כשיש אמון יש הרפיה, כשיש הרפיה מתרחשת למידה, מתרחשת צמיחה. כשאין אמון, משהו בנפש נסגר והצמיחה נעצר. אמנם ראוי לברר מה זה אמון ומה זה אמונה. אפשר גם לראות את ההתפתחות של המילים אם, אמון ואמונה כהתפתחות שחוויית האם נעשית כראוי, אז נוצר אמון בנפש. כשיש אמון בנפש יכולה להתפתח אמונה. היה מי שעשה את הקשר בין אור וכלי, בין אמון לאמונה. כך או כך, בן המלך כל כך התאכזב שכל מה שהוא חיכה לו, כל מה שהוא ציפה לו, כל מה שהוא היה מעוניין לא הגיע. הוא משתגע אם הוא חושב שהוא תרנגול אוכל, והוא יושב לו תחת השולחן. שם תחת השולחן, שם אין כבר את הציפיות ואין את האכזבות. עד שמגיע החכם, ייתכן מאוד שכשהגיע החכם הוא שם את ידיו סביב האוזניים, כמו שהוא ניסה לאסוף לרופאים, וצעק, לא רוצה לשמוע, לא רוצה לשמוע, לא רוצה לשמוע. עד שהם התייאשו ועזרו שם. ולתדמתו, החכם לא מנסה להגיד לו כלום. החכם יודע את הסוד של הגמרא, הסוד של חכם, חז"ל ששם נאמר, השם שמצווה לומר דבר נשמע. כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. אני חוזר שוב. כשם שמצווה לומר דבר נשמע. כמו שכשיש לי דבר מה להגיד לזולה, ואני יודע שהוא יאזין לדבריי, אז המצווה, מצווה מלשון צוותא, מלשון חיבור, שהדברים שלי שיפגשו את ליבו הפתוח של הזולת ויכנסו בתוכו, הזה מצווה. כך כשליבו סגור ושהוא לא מעוניין לשמוע, מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. דבר שאינו נשמע זה דבר שמעורר בו התנגדות, דבר שאינו נשמע זה דבר שאינו את היכולת להכיל כרגע, הדבר שאינו נשמע בכל מיני אפשרויות. והחכם יודע מתי ליצור את החיבור על ידי הדיבור, ומתי ליצור את החיבור על ידי הימנעות מהדיבור יחד עם נוכחות. הרי החכם היה יכול לפנות אל בן המלך בארבע אופנים שונים. הוא היה יכול להגיד לו, לתת לו מוסר, אתה לא מתבייש, מה זה השטויות האלה? יאללה, יאללה, צא מזה. האפשרות הזו אנחנו שוללים, אין לה, לא תקבל ניקוד מכאלה מאזינים. אפשרות שנייה, הוא היה יכול להגיד לו, בוא ואני אעזור לך לצאת ממצבך העגום. נועדת להיות יורש העצר, נועדת להיות מלך, חבל על מלכותך, בוא ואעזור לך. גם בזה הוא לא משתמש. יש לו אפשרות שלישית לזרום איתו לגמרי, להגיד לו כל הכבוד. אתה ואני יודעים את האמת על תרנגוליותך. אני מוקיר אותך על האומץ להכריז על תרנגוליותך ולצאת מהלול. גם את זה הוא לא אומר. כי לפעמים שהלב כל כך סגור, גם מילים טובות, גם מילים אוהבות, הן לא רלוונטיות. כשהכאב כל כך גדול והלב כל כך סגור, הדברים לא נשמעים. ואכן הוא יושב שם בשתיקה, ורק כשהוא נשאל מי אתה ומה אתה עושה פה, הוא שואל ומי אתה, ובן המלך שואל אותו מי אתה ומה אתה עושה פה, אחרי שהוא מרגיש משהו מהנוכחות שלו, מהאהבה שלו, מהחמלה שלו, מההתמסרות שלו, שעוברת בלי מילים. הוא מרגיש שבלי מילים הוא משדר לו, אני איתך ורק איתך, אני לא הולך לשום מקום. הדבר שהכי מעניין אותי והכי חשוב לי כרגע זה להיות איתך. אומנם אני אשתמש לי בהרבה מילים לתאר את המסר הזה, אבל הוא משדר את המסר הזה בלי לומר אף מילה. קצת על הכוח של העניין הזה, קשה שמצווה לומר דבר, נשמע כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. סופר על רבי ישראל מליז'ניץ, שגברת מגיעה אליו בוכייה באמצע חוף ומספרת שרוצים להקל את הבית. עקב החובות של בעלה שנפטר בפתאומיות, והרבי שמדי יום היה עושה טיול לצורכי בריאות, בסוף אותו יום אומר להאשמה שלו, לגבי, בוא ניכנס אל ביתו של מנהל הבנק, שהיה יהודי, אבל לא היה שומר תורה מצוות. ונוגשים אצלו בדלת, והוא מופתע לראות את הרבי, שהיה מאוד מכובד אצל תושבי האזור, יהודים ולא יהודים כאחד. הכינוי שלו, אגב, היה בתולדות החסידות היום, היה בעל אהבת ישראל מליז'ניץ, וסבא רבא של הרבי הנוכחי מליז'ניץ. והבנקאי נמצא בבית, הוא מכניס אותו ומושיב אותו בטרקלין ושואל אותו, רבי, מה אני יכול לעזור לך? מה אני יכול לעזור לכם? לשון רבי מכובדת. וזה הוא שואל אחרי דקות ארוכות של שתיקה שהרבי לא פותח את פיו. ואז הרבי בעצם שואל את הרבי, שמה באת אליי? אתה בעצם יושב פה דקות ארוכות ולא אומר כלום. אז אמר לו, רבי, באתי אליך הביתה לקיים מצווה. שואל אותו, איזה מצווה? אתה יודע שאני לא שומר תורה מצוות. אומר לו, רבי, חז"ל אמרו, כשם שמצווה לומר דבר נשמע כך, מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. ויש לי משהו לומר לך, ואני יודע שאתה לא תשמע. אז אם לא הייתי אומר לך את זה, כי לא הייתי פוגש אותך, זה לא חוכמה. אצלנו החסידים רוצים לקיים מצוות לעידוד. לכן טרחתי לפגוש אותך, ו... לא להגיד. איך לדעתכם מגיעים בשלב זה הבנקאי?
לסקרנות.
איך הוא אומר לסקרנות? הוא אומר לו, רבי, בבקשה, תגיד מה שתבקש. אומר לו, רבי, חבל לך, עד עכשיו שנינו יצאנו בסדר, אתה היית מערך למופת, אני קיימתי מצווה בעידו. אומר לו, רבי, בבקשה, תגיד, תגיד, תגיד. אז הרבי אומר לו. ואז הוא מתחיל מיד, אומר לו, רבי, אולי אתה לא יודע, אבל... בעל הבנק, מנהל הבנק זה לא בעל הבנק. מנהל הבנק הוא בסך הכל שכיר של בעלי המניות. אמר לו הרבי, אמרת לך שאתה לא תקשיב. לא תפס את עצמו, אמר הרבי, תראה את העניין כמסודר, נדאג להסדר חובות, לפריסת השלומים, שהעניין יסתדר לסביעות רצון. זה סיפור שכוחו רב. כשם שמצווה לומר דבר הנשמע. כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע, כמה קשיים וסכסוכים ומריבות, האם יכולים לחסוך בחיינו אם היינו יודעים. התובנה הזאת כשם שמצווה לומר דבר נשמע כך, מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. אבל יש פה משהו נוסף. אנחנו רגילים, חלק מאיתנו באופן אינטואיטיבי, להשתמש באמירת חז"ל הזו, כשם שמצווה לומר דבר נשמע כך, מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. אבל אם אני מזה שהזולת לא פנוי לשמוע את מה שיש לי להגיד, אני פשוט הולך לדרכי ולא נשאר פה. החכם מלמד אותנו תובנה טיפולית נפלאה. אומר, גם כשאתה מזהה שהזולת לא רוצה לשמוע, אז אתה באמת נמנע מלהגיד, אבל אתה נשאר להיות שם, אתה שואל שם. וכמו שהילד, אתה בא לשחק איתו והוא כל כך מאוכזב וכועס על הזמנים שלא היית איתו ולא ממהר לשתף פעולה, ואולי גם מסרב ומתנגד, ואז אתה מתחיל לשחק לבד. כך לפחות עשיתי פעם בקפלה. ומה קורה אחרי כמה דקות? הסוד הזה, סוד הנוכחות וההבנה הזאת שלפעמים הלב כל כך מאוכזב, הלב כל כך סגור, שדיבור רגיל לא מלא. עכשיו, מי ששמע את הסיפור הזה בעבר, אני אגב חושב שברפרטואר של השיעורים שלי, זה הסיפור שקראתי אותו הכי הרבה פעמים. יש לי כמה שיעורים שאני אוהב לחזור אליהם, וזה אחד מהם. הוא בסיס. זאת אומרת שראוי גם לכל אחד מאיתנו לחזור עליו. אני אגיד גם למה הוא חשוב לכל אחד מאיתנו ולמה הוא חשוב לחזור עליו ולא רק לדעת. ולפני זה, מי שמכיר את הסיפור, שמעתי אותו מפעם אחת, לכאורה אין פה ריפוי, ובסך הכל הופך אותו להיות נורמלי בעיני הסביבה, כי מה הוא עדיין חושב בליבו בן המלך? חושב שהוא תרנגול הודו. אמנם תרנגול הודו שלבוש, תרנגול הודו שאוכל עם סכין ומזלג. רבי זלסון אמר פעם, למה רבי נחמן בחר דווקא בדוגמה של בן המלך שהשתגל עכשיו שהוא תרנגול הודו? אם הוא רוצה לתאר בן מלך שהשתגל וחשב איזה בעל חיים, אני יכול להגיד שועל, חמור, סוס. אגב, איך קוראים לנקבה של הסוס? לא של המוביל, סוסה. איך קוראים לנקבה של החמור? אתון. אז שואלים למה אין עקביות בעברית, כמו סוס סוסה, חמור חמורה. אומרים שהתשובה היא שהיא מתביישת שאינו שבעלה חמור. תודה שחייכתי. אז הוא בחר בכל זאת, הוא אמר, תרנגול הודו, יכול להיות, זה על דרך האפשר, שרבי נחמן ראה בעיני רוחו כל כך הרבה בני מלאכים, שמגיעים להודו, בני מלאכים זה כוונה היא לישראל, הנושא מגיעים להודו ומאוד מזדהים עם התרבות ההודית עד כדי מחשבה של תרנגולי הודו, הכוונה היא שם חלק מאותה תרבות. וזה כמובן הנראה על דרך הישר, שהוא ראה משהו בעיני רוחו מהנהירה לאודו.
העתיד.
כן, בזמנו אתר מילאים עוד לא נעשה אישה. אז איפה הריפוי? אמרנו שבן המלך חושב עדיין שאותו מגולות. אמנם אצל האמא הפולניה זה הרבה מאוד. מה אמא הפולניה אומרת לעצמה? שחשב שאותו נגול, הדור שלו יושב בשביל. אלא אמרנו מקודם ששורש השיגעון זה הבדידות. ושורש הבדידות זה אובדן האמון. הדבר הכי משמעותי שקרה תחת השולחן בין החכם לבין הנסיך יוצר אמון. כשאין אמון אין דיאלוג. כשאין אמון אנחנו לא יכולים לשמוע באמת מישהו שמחוץ לנו. כשאין אמון כביכול אין חמצן. כשיש אמון זה כבר דיאלוג, זה דו שיח, אני שומע את האחר, אני בוחן את זה. אני בוחן לתת אמון מדבריו, גם הדו שיח כביכול הלא שפוי הזה, מה אתה חושב שאי אפשר להיות תרנגול שלובש מכנסיים, זה עצמו נתינת אמון, שיש אפשרות כזו. וכשיש אמון מתחיל תהליך מופלא, שזה אמנם סביב השיח הזה מה התרנגול עוד הוא לובש או לא לובש, אבל אחרי זה אפשר להגיע איתו לכל מקום. והדבר שקורה בין החכם לבין הנסיך נוצר ביניהם והאמון הזה זה המפתח לריפוי, המפתח לגדילה, המפתח לצמיחה, המפתח להתפתחות. אני רוצה להציע עוד אפשרות, עוד הסתכלות, שבסיפור הזה יש בעצם ארבע דמויות. איזה דמויות יש בסיפור הזה? יש מלך ובן מלך, יש רופאים ויש חכם. וארבעת הדמויות הללו נמצאים בכל אחד בתוכנו. כל אחד מאיתנו יש את המלך שלצורך העניין, כלומר זה החלק הבוגר שלי שכבר מוצא את עצמו בחיים, יש לו מקצוע, יש לו זהות, הוא יודע להגיד על עצמו, לפחות על האישיות החיצונית שלו משהו. ואין לו זמן, הוא כל הזמן עסוק, כל הזמן ממהר בכל העניינים שקשורים בהישרדות חייו. בשביל הסימבוליקה של המושג מלך היינו יכולים להשתמש בעוד היבטים, אבל אני רוצה להשתמש בהיבט הכי פשוט. בהיבט של החלק שבתוכנו, שכבר הגדיר את עצמו, ואין לו רגע אחד כאן. הבן מלך, הנסיך, זה החלק שבתוכנו שעדיין לא התייאש מחיים של אהבה, שעדיין לא התייאש מחיים של תיקון, שעדיין לא התייאש מחיים של אידיאלים. ובגלל שהוא לא התייאש, הוא מאוד מאוד כואב את המצב הזה עד כדי... אמנם אני מציג את זה כמו פרדוקס, מצד אחד אני אומר הוא לא התייעס, ומצד שני אנחנו מתארים אותו כדמות שחוותה שיגעון. אבל תקבלו את הפרדוקס הזה, בין המלך זה החלק שבתוכנו שיכול להופיע בהיבט של שיגעון, אבל מתחת לזה יש, הוא נושא כאב. וכשהוא נושא כאב זה אומר שיש פה מערכת חיה, נושמת, שעדיין מתגעגעת אל חיים של תיקון, אל חיים של שלמה, אל חיים של יופי, אל חיים של אהבה, אל חיים של... קרבה אל חיים של טעם של חיים. מי נותר לנו מהדמויות? יש לנו את הרופא. הרופא זה חלק בתוכנו שאנחנו נתקלים במשבר, הוא מציע פתרון טכני. אוהב לך ראש כך אקמול, שזה ברכה מסוימת באקמול, אבל זו בחירה לא להתעניין באמת מה השורש, מה המקור של הכאב, מה המקור של האכזבה, מה המקור של הצער שגרם לירידה הזאת תחת השולחן. כל הדמויות הללו נדמויות לתוכנו. והדמות הרביעית שנמצאת פה זה החכם. חכם זה החלק שבתוכי שמוכן לקחת אחריות. חכם זה החלק שבתוכי שמוכן יום יום להקשיב לבן המלך. יום יום מוכן להקשיב לילד ולשמוע את אשר על ליבו, לשמוע את כאבו ולשמוע את געגועו. החכם זה החלק שבתוכי שמסכים להיות נוכח, שמסכים לקחת אחריות, שמסכים לעשות כל מה שאפשר להביא לריפוי של בן אדם. ואם אמרתי שאנחנו ראוי לנו לחזור לסיפור הזה ובעצם להיזכר בהיבט של ארבעת הדמויות האלו שבתוכנו, שבעצם הדמויות שיותר מעניינות אותנו מתוך הארבעה זה בין המלך והחכם. בין המלך החכם, ובעצם החכם מסכים יום יום לשמוע אותו מחדש, יום יום לשמוע את מה שיש לו להגיד, יום יום גם להציע תובנות שקשורות בהווה. כל אחד מאיתנו יש בו את המימד שנושא איתו זיכרון כאוב מן העבר שעדיין מנהל אותו, אבל יש בו גם את המימד התבוני שיכול לראות את הברכה ואת הטוב שקיימים ברגעי ההווה. לפעמים יש פשוט הזמנה לספר מה יושב על ליבך. זה הזמנה שיכולה להיות מול האחר בטיפולי, אבל רבי נחמן מחדש לנו שגם בהתבודדות, בשיח היום ימים ריבונו של עולם, אז החכם שביכול לדובב ולשאול את בן המלך מה שלמה. וכשהוא שואל אותו מה שלמה, יש לזה ארבעה נקרא לזה שלבים שבאים לפתוח את הכלב. רוצה לקרוא לכם קטע מתוך ניקוטי מוהר"ן, חלק בתורה ג', סליחה, בתורה ד'. שם רבי נחמן מדבר על מכה. מכה במובן, ככה מובן בתוך הכתוב, כנראה של מבולה, שיש מכה בגוף, שנוצר שם איזושהי מכה. וההצטברות של זה מצריכה ניקוז. והניקוז של אותה מוגלה מצריכה איזה סוג של ידע איך לעשות את זה. אז הוא אומר כך, כי רפואות המכה היא על ידי כמה, נראה כמה שלבים. א', שבתחילה צריכים שיפותח פי המכה. נקרא את זה ברצף, אחרי זה יסביר למה הבאתי את זה. אחר כך צריך כוח המושך שימשוך או יוציא עליך והדמים המקולקלים מתוך המכה. אחר כך, בשלב השלישי, צריכים להדיח כל הדמים שלא יהיה להם שום קלקול ואחירות, כדי שיוכלו הדמים לילך ולסבב כל סדר סיבובם כסדר בלי שום עיכול. לסיומת של הטסט הזה, אחר כך צריכים לסגור פי המכה. אז מה שתפס אותי פה, שבשביל זה הבאתי את זה, שהוא מדבר על המושג פי המכה. פי המכה, אם זה בהקשר הגופני, בהקשר של מוגלה שצריך לנקה, זה בעצם הפתח, פתח הדבר, נקרא הפה של הדבר, שדרכו מנגזים את זה. אבל אפשר לשמוע את זה גם, אם יש בנו את הפתיחות המספקת, להשתמש בזה לנפש, למרות שהוא מדבר באופן מובהק על הגוף, שבתחילה צריכים שיפותח פי המכה. המכה שהייתה בעבר, הטראומה, הכאב מן העבר, מבקש פה, מבקש להישמע, מבקש להתדבר. שבתחילה צריכים שיפותח פי המכה. הכוונה היא, לאור הדרך שאני מציע, שהדבר חשוב קודם כל שיהיה מי שישמע את הדיבור מה יש לה למכה לספר מן העבר. אחר כך צריך כוח המושך שימשוך ויוציא עליך והדמים המקולקלים מתוך המכה. במילים אחרות, כוח המושך על ידי הקשב שלנו וההתעניינות והשאלות המנחות, אנחנו מוציאים, מאפשרים. אם בהתחלה חשבתי על כמה אני רוצה לדבר, או מה שחשבתי שיש לי לספר, אם יש כוח המושך, זה ניתוי מאוד מעניין, כוח המושך. כוח המושך זה כמו איזה מגנט, לפי מתעניינות כנה ואמיתית, חומלת ולא שופטת. אז יש לה כוח המושך, והרבה פעמים הסיפור הוא ומעבר למה שחשבתי בעצמי שאני רוצה לספר, מעבר למה שחשבתי בעצמי שיש לי להגיד. אז את זה, זה ניסיון להכניס בתוך המילים. אחר כך צריך כוח המושך, שימשוך הוא יוציא אליך והדמים המקולקלים מתוך המחקר. כי זה אמר לי על ידי קשר ושאלות נמחות. אחר כך צריכים להדיח כל הדמים שלא יהיה בהם שום קלקול ואחירות, כדי שיוכלו הדמים לילך ולסבב כל סדר סיבובם כסדר בלי שום מיקום. במילים אחרות, אחרי זה לחזור לעוד נושאים ולעוד דיבורים שמתבטאת בהם זרימת החיים הטובה שקיימת, כי כל אחד מאיתנו חוץ מאשר את פי המכה שרוצה להוציא את הדמים המקולקלים, כמו זה ביטוי שהוא משתמש בהם שהיו מוכרים ברפואה של לפני 200 שנה. יש גם את זרימת החיים הטובה, זרימת החיים האותנטית, זרימת החיים המתרחשת בהווה. זה בעצם השלב השלישי. השלב הרביעי, אחר כך צריכים לסגור את פי המכה. לשים גבול ותיחום, כמה לדבר על זה, כי לכאורה זה יכול להיות ללא גבול וללא תיחום, עוד ועוד. לסגור פי המכה, זה יכול להיות לסגור לתמיד, זה יכול להיות לסגור. בוא ניפגש שבוע הבא לעוד גישה טיפולית, בוא ניפגש מחר בהתבודדות. אבל היכולת הזו לסגור פי המכה, יהיה זמן של לפתוח פי המכה, יהיה זמן שצריכים לסגור פי המכה. אלו בעצם ארבעת השלבים ש... כשאמרתי צריך איזושהי גמישות או הסכמת הלב, לקחת את הדיבור הזה של רבי נחמן שמדבר על הגוף ולנסות לראות בהם הזמנה גם לעבודת הנפש, לתרפיה ודיבור. הזכרתי את זה בהקשר של הסיפור שלנו, של הנסיך, הוא בעצם שהוא כל כך פגוע וכל כך מורזע וכל כך איבד את האמון ויושב שם תחת השולחן ויש לו מה לספר.
זה הבקר. זה המכה.
והוא מחכה שתגיע דמות שתדע לפתוח את פי המכה. זה לא מספיק שיבוא מישהו ויגיד לו יאללה תדבר או תדברי. יש שנרגיש בטוחים מאוד, אפשר אפילו לומר נמשיך את הדימוי הזה של הפעולה הכירורגית של רבי נחמן מדבר. אחד הדברים היותר בסיסיים בפעולה כירורגית זה סטריליזציה. זה כמו החיתוי של כל הכלים שם. בהקשר הזה של הסטריליזציה להקשר שלנו, הייתי אומר, זו היכולת להרגיש בטוח להשמיע את הדברים, כי לפעמים ממנה את התנאים המתאימים להשמיע את כל אשר על ליבנו, לפעמים יכול להיווצר נזק או זיהום רק מעצם הפתיחה הלא מיומנת של פתיחת פי המכה.
והנסיך זה הילד הקטן שבתוכנו,
כן,
הוא הילד הקטן.
לכל אחד מאיתנו, אבל בכל אחד מאיתנו יש גם את החכם שיכול להקשיב בו. ורק כשהחכם מגלה את כוחו, הילד הקטן, הכאב שלו, יש לו מקום באמת. כי הילד הקטן לא יכול לרפא את הילד הקטן. אנחנו, כל מה שמנהל אותם זה ילד הקטן. כשאנחנו מחזקים את כוח החכם, כשאנחנו נותנים אמון ביכולת הזו שבנו, בברכה הזו שבנו, להקשיב למימד הזה שנקרא הילד הקטן אל הנשיא. שיש לנו את ההבנה הזו של לפתוח את פי המכה ואת כוח המושך, אבל יש לנו גם את ההבנה של לסגור את פי המכה.
זה
חייב להיות
הכל
בתוכי,
כאילו, אני חושב שאנחנו
נדבר
שזה חכם
זה הכי טוב. זאת אומרת, רבי נחמן רצה שיהיה לנו את שני המימדים הללו. הוא קורא לזה שיחת חברים. לצורך העניין, שיחה עם מטפל חיצוני, שיחת חברים. לשיחה בינו לבין עצמו. אנחנו רוצה שלכל אחד יהיה את שלושת מערכות הקשרים, שיהיה לו קשר עם מישהו מעליו, עם מישהו ששווה לו, ובינו לבין עצמו. הוא קרא לזה נקודת עצמו, נקודת החבר ונקודת הצדיק. וכשיש לנו מטפל חיצוני שיש לנו אמון בו, אז, אז ההתבודדות היא עוד יותר אפקטיבית, כי את התובנות שעולות בהתבודדות יכול להביא מול המטפל, ומה שעלה מול המטפל אני יכול להעמיק בהתבודדות, וגם את הנקודות שמעבר, שזה כל איזה הקשר המצבי. אז הדבר המעניין הוא שבתוך אותה תורה ולקוטי מורן תעניין הדלת באותת, אני כל הזמן מדגיש את העניין של היצירתיות, לא שאני חייב להיות יצירתיות, כי הרבה פעמים אני מביא משהו לשיעור והקורא הנבון פותח לקוטי מורן ואומר וואו כמה זה רחוק מהר שהוא תיאר את זה בשיעור מה שכתבו שמפנים. לכן אני אומר, תראו עם גמישות ותראו שמה שדובר נמצא שם. אחרי זה הוא מדבר גם שיש ארבע בחינות ברפואה, הזכיר ארבע שלבים, והוא מבין ארבע פסוקים שקשורים ברפואה שאני אקרא אותם ואני גם יציע איזושהי הבנה. אומר כי כל בחינות האלו הם בחינת רפואה, אותו עניין שהוא מדבר עליו, והוא אומר ככה, צדקה היא רפואה מבחינת, הוא מביא פסוק ממלאכים, צדקה מרפא בכנפיה, זקן זה קנה חוכמה ובחינת רפואה, בחינת לשון חכמים מרפא, רצון הוא רפואה ובחינת רפואה, כמו שכתוב השם שלחני לחבוש לנשברי לב לכל שנת רצון, מלאכת מעשה בראשית הוא רפואה, כמו שכתוב אתה על ארוחה למלאכה בידם. ואנחנו נזכיר פה ארבע היבטים וארבעה פסוקים, והתמצות שלהם שאומר שהריפוי ראוי לו לכלול ארבע שלבים או ארבע היבטים או ארבע מימדים בנפש, שיהיה בו שלב של נתינה למען האחר, שיהיה בו שלב של לימוד חוכמה, שיהיה בו שלב של התבודדות, ויהיה בו שלב של מלאכת כפיים. ותראו איך הוא מכניס את זה בפסוקים. צדקה היא רפואה בבחינת צדקה מרפא בכנפיה. אז את הביטוי של צדקה לקחנו למובן של נתינה. מה זה צדקה? צדקה זה לא רק לתת כסף לעני, זה כל פעולה שאני עושה עבור האחר. רבי נחמן אומר לנו שחלק מרכזי מהיכולת לחולל ריפוי אצלנו ואצל האחר זה לצאת רגע מהעניין המעיק ולהיות בנתינה. ופה שיעור הנתינה יכול להיות כל שבוע בכל הקשר שהוא. שבוע שעבר סיפרנו את הסיפור לכתוב החסד הגדפון, אבל עכשיו זה מתוך ארבעת מימדי הריפוי שהוא מדבר על נתינה, לימוד, התבודדות ויצירה או מלאכת כפיים. ובשלב הראשון שהוא מציע זה להיות בנתינה, למצוא לעצמנו או לאחר, למי שאנחנו מסיים, אפיק של נתינה. זאת אומרת, צדקה היא רפואה. ושימו לב לפסוק, זה חלק מפסוק. צדקה מרפא בכנפיה. צדקה יש לה כמו כנפיים שמביאים, כנפיים שמביאות איתה מרפא. עכשיו, זקן, המילה זקן, הגמרא דורשת אותה, שזה נוטריקון של המילים זה קנה חוכמה, זה בעצם הביטוי זקן, זה קנה חוכמה. הוא גם בחינת רפואה ובחינת לשון חכמים מרפא. לשון חכמים מרפא זה בעצם הזמנה לעסוק בדברי החוכמה של רבותינו. אם רבי נחמן מזכיר עכשיו, אנחנו נביא רשימה של ארבעת המימדים של הרפואה, אז זה אומר תגדי זמן לנתינה, ותגדיל זמן להיות בקשר עם הלימוד של חכמים. עצם הלשון שלהם, הניסוח של החכמים, דברי חכמים כפי שהם מופיעים במקורות, הלשון שלהם, העיסוק בשפתם, היא בעצמה מביאה מרפא. לשון חכמים מרפא. ובעצם הזמנה לעסוק בלימוד כחלק מהריפוי שלהם. הסוג המלא הוא מעניין, זה מתוך משלי י"ב, הוא אומר כך, יש בוטה כמדקרות חרב, ולשון חכמים מרפא. יש מי שפותח את פיו, התוצאות הן כמו מדקרות חרב. יש גם מלחמות שזה מדקרות חרב, שזה בגלל דיבורים בוטים שפרצו. דיבורים בוטים שגם עולה מלחמות. ולשון חכמים הרפא. אז זה ההיבט השני, הבחינה השנייה של הריפוד. הראשונה הייתה נתינה, ובעצם להציע לנסיך, חוץ מאשר לכתוך את פי המכה, אומר להיות בנתינה, זה כבר שהוא נותן בנו אמון, כן? בהתחלה אפשר להציע לדעת. חלק מהיום להיות בנתינה, או יש מקומות שקוראים איזה שירות, אמנה אחר, משהו מהיום, אפילו מעט, להיות בלימוד, לעסוק בלשון חכמים, לשון חכמים בעצמה מביאה מרפא. השלב השלישי הוא רצון, לפגוש את הרצונות שלנו, למה אנחנו מתגעגעים, למה אנחנו כוסחים, אצל רבי נחמן, הכלי, או הפלטפורמה, שאליה מביאים את הרצונות שלנו, זה בהתבודדות. בהתבודדות קוראים כל מיני דברים, אחד מהם זה רצון. מה הרצונות שלנו? להיזכר בהם. ופה שימו לב לציטוט, רצון הוא בחינת רפואה. והפסוק שהוא מביא, השם שלחני לחבוש לנשברי לב, לקרוא שנת רצון. אז אם הוא אומר רצון הוא בחינת רפואה, זה לתת מקום לרצונות שלנו, לא בהקשר של אובססיה, אלא בהקשר של לשלוח אותם, להפריח בלון עם משלות. רצון. לאט לאט אנחנו עומדים לבקש על הרצונות הגבוהים. ומלאכת מעשה בראשית הוא רפואה. הוא מביא פסוק שיש בו אחת המילים הנרדפות בלשון הקודש שקשורה לרפואה. וטל ארוחה למלאכה בידם. ארוחה עם חף זה ביטוי של ריבוי. תראו איזה מילים ברורות, מלאכת מעשה בראשית ורפואה. במילים אחרות, מלאכת כפיים יצירה יש ברפואה. זה חידוש נפלא של רבי נחמן ששמתי לב אליו מתוך הכתוב. מה שאמרתי, לא קל למצוא את זה, גם כשאני מפנה אתכם למקום, אז זה ארבעה היבטים, שמתיישבים טוב על הלב. נתינה. לשון חכמים, או לימוד דברי החכמים, רצונות ומלאכת כפיים. זה המתכון שיכול לחולל ריפוי בצורה נפלאה מאוד. ולעל זה נאמר, זה נאמר, תן לחכם ויחכם עוד. הכוונה היא, מה זה תן לחכם ויחכם עוד? זה רעיונות שאנחנו שומעים את התמצית שלהם, את הכותרת שלהם, והם לא מעובדים דיום. תן לחכם ויחכם עוד. המשמעות של זה, שמעת את תחילת הרעיון, את תמצית הרעיון, תנסה לפתח אותו עוד, תנסה להרחיב אותו, תנסה לראות מה עוד אתה מגלה שם בפנים. בכלל, הדברים של רבי נחמן הם נועים בצורה כזו, שבמבט הראשון אנחנו לא רואים מה תמון שם. והזוהר הקדוש מדמה את הרצון להבין, את הרצון להעמיק, כמו אהוב שמחזר אחרי אהובתו. יש משל בספר הזוהר בפרשת משפטים. ראיתי אותו משל די מפורסם באחד מהחוברות של פרשת השבוע של השבת האחרונה. שאומר להם, מרקם בני העולם נמצאים בעירבות ובטיפשות שלהם, והם לא רואים בצורה נכונה את התמון בתורה. התורה קוראת להם בכל יום באהבה, בואו תראו מה תמון בי. אבל רוב הזמן היא נמצאת בכיסוי ולא מאפשרת לגלות את סודותיה, אלא לאותם חכמים שמבקשים באהבה לגלות את סודותיה, ולהם היא מתגלה. ופה מתחיל המשל. משל למה הדבר דומה? לאהובה שהיא יפת מראה ויפת תואר. נקרא לכם לפחות את המשפט הראשון בארמית, שתיהנו מהסאונד של הארמית. אחרי זה אני אעבור לשתף בעברית. מתה למה הדבר דומה? לרחימתה דאי שפירתה בחייזו ושפירתה ברב. טוב, עכשיו היא. משל למה הדבר דומה? לאהובה שהיא יפת תואר ויפת מראה, והיא מסתתרת בסתר בתוך האחד שלה, ויש לה אוהב אחד שבני אדם לא יודעים בו. אותו אוהב, מתוך האהבה שאוהב אותה, עובר על שער ביתה תמיד, ונושא עיניו לכל צד, והיא יודעת שאותו אוהב סובב בשער ביתה תמיד. ומה היא עושה? היא פותחת לו פתח קטן באותו היכל פנימי שהיא גנוזת נמצאת שם, ומגלה לו את פניה, ומיד חוזרת ומתכסה. כל אלו בני אדם שהיו יחד עם האוהב לא ראו ולא הבינו, חוץ מהאוהב שראה שהיא גילתה את פניו, את פניה אליו. ומאב ליבו ונפשו הולכים אחריה, ויודעו שמתוך האהבה שאוהבת לו תתגלה עליו רגע אחד. אז ספר הזה אומר שככה גם כן התורה היא לא מתגלה, לא מתגלה הכוונה עם מה שתמון בה וגנוז בה ונפלא בה, אלא לגבי אוהבה. יודעת שאותו חכם שליבו, שאותו חכם לב מסתובב בשער ביתה כל יום, אז מה היא עושה? היא מגלה פניה אליו מתוך ההיכל ורומזת לו רמז, ומיד חוזרת ומתכסה. כל אותם האנשים המצויים שם לא יודעים מזאת ולא מסתכלים על הדבר, אלא הוא בלבו, אלא הוא לבדו ומאב וליבו ונפשו הולכים אחריה. ועל כן התורה מתגלה ומתכסה. בענייננו, ראיתי את זה בהקשר, שכנראה נאמר לגבי כל הלב בתורה ולגבי פנימיות התורה, אבל אני רואה את זה בעיקר אצל רבי נחמן. שולחים עם איזה טקסט לאורך הזמן, זה כמו לחזר אחריה, כמו לחזר אחריה. וכשהיא רואה שאתה רציני ואתה לא מגלה עניין על בסיס מזדמן, אז כל פעם היא חושפת עוד קצת, כל פעם היא מגלה עוד משהו. אז ככה גם כן, וחווה את השמחה הזו שלומדים איזשהו עניין בפי מורן, וכל פעם משהו מסוים נפתח.
אמרת שהרצון זה כמו ניקוד. השוואת את הרצון לניקוד במילה של חבר. הרצון זה כאילו זה לכל השיעור.
אז יש לנו את ההזמנה להחזיר את האמון בתוכנו ולגלות את כוח החכם שיאפשר לנסיך לפתוח את פי המכה, וחכם ידע גם את המידה לסגור את פי המכה. אבל לפתוח, בעצם מה שאומר רבי נחמן, התרפיה בדיבור שכוללת לפתוח את פי המכה וכוח המושך זה רק היבט אחד, וההיבט של בניית הנפש מחדש ושיקומה, זה צריך את ארבעת השלבים, שזה נתינה, לימוד, התבודדות ומלאכת כפיים, כפי שהוא מביא את זה. וזה מתוך אותו טקסט שהוא מדבר על לפתוח את פי המכה, זאת אומרת, כמה חשוב זה בעצם לדבר עם העבר, לתת לו את המקום, לתת את המקום הבטוח, הראוי, המובן, וכמה לעשות פעולות של צמיחה, גדילה והתפתחות. חלק מהעניין של האמון שהזכרנו את זה מקודם, אז אני תיארתי את זה כאמון בבני אדם, כאמון באיזושהי דמות קרובה, אבל גם זה גם אמון בעצמנו, זה גם אמון בריבונו של עולם, זה היכולת לפתח יחסים של אמון עם דמות אחת קרובה, יחסים של אמון בתוכי, יחסים של אמון עם מי שמעליי. יש פסוק שהופיע בשבוע שעבר, פרשת משפטים, נאמר פה, ואשר לא צדה והאלוהים מינה לידו, הכין לך מקום אשר ינוס שמה. זה ראיתי אצל הרב ליברמן שאומר שחלק מנתינת אמון לריבונו של עולם, שלבן אדם קורא איזה מאורה וצרה איזה קושי, אז נוק שבעולם שבן אדם מחפש השנים, מחפש איזה צד על מי להפיל את זה. אז הוא אומר, ואשר לא צדה. הבן אדם שלא מחפש צד, צד זה כמובן סיבה על מי להפיל את זה. והאלוהים נינה לידו, הוא נותן אמון שזה נטו בהשגחה פרטית ריבונו של עולם. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אכין לך מקום לנוס שם, אני אסדר לך נתיב מילוט להשתחרר, אם תיתן אמון שזה בעצם אין השם פה, אין את פלוני או אלמוני, אלא שזה מאיתי לטובתך, אז זה ייפתח ויסתדר לטובה. היו ברוכים, תודה על הקשב, תודה, ערב טוב. זה בדרכת הרפואה.